אחר צהריים טובים. אולי מן הראוי היה שאת הפיכה הזו נקיים אחרי ערבית, אתמול, כהכנה לי"ז בתמוז. אני אתחיל באיזשהו מהלך שכלי, ובסוף אני אגיע לכמה דברים דווקא יותר מהמקום של הלב. אני אשמח, אם ראשי ישיבה רוצים אחרי זה להגיב, יותר מאשמח. המשנה במסכת תענית מספרת לנו על סדרה של אירועים כואבים מאוד בתולדות עם ישראל, שאירעו דווקא בי"ז בתמוז, אבל במקום לקחת איזשהו אסון אחד מבין סדרת האסונות שאירעו בתאריך הזה, אני רוצה דווקא להתמקד במבט פנימי, מה היה יכול להיות אילו, מה היה אמור להיות במקור, מה הייעוד המקורי של י"ז בתמוז, ומתוך כך, לאור שנבין מה הפוטנציאל הרוחני העמוק של י"ז בתמוז, אז אולי נוכל להבין מה העבודה שמתבקשת מאיתנו להלכה, למחשבה, למעשה, גם היום כפתיחה לשלושת השבועות. אז בואו נחזור, דפי מקורות, אני מניח שהופצו איפה שמפיצים את דפי המקורות. מקור א', חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, והובקעה העיר וסף פוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. הטרגדיה הראשונה, שבירת הלוחות, היא לא רק ראשונה מבחינה כרונולוגית, אלא בעצם זו הטרגדיה, שבירת הלוחות זה הטרגדיה שהיא הבסיס, היא השורש לכל הטרגדיות שאירו אחר כך בעקבותיה. ובמידה מסוימת גם לשאר הצרות, כמובן שהגיעו בתשעה באב. האירוע מתרחש פרשת כי תישא, אתם מכירים את הסיפור, משה רבנו צריך לרדת מהר סיני עם הלוחות בי"ז בתמוז, יש חוסר של תיאום, חוסר הבנה, ואבא ציגה למה, בני ישראל עושים להם עגל מסכה, חז"ל מדגישים את גודל השבר, את המשבר, בדימויים חריפים מאוד של קלה שמזנה תחת חופתה, יש פה כמובן איזשהו עיקרון שכגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. אבל צריך להבין שלכאורה משמע, שי"ז בתמוז, היום שמלכתחילה, משה רבנו צריך לרדת מהר סיני עם הלוחות, וזה אמור להיות יום מאוד גדול, מאוד מיוחד, הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים, וזה אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות. אבי גאולה לעולם, זה מהלך ששמעתי מהחסיד המקובל, רבי רפאל משה לוריה זצ"ל, איש ירושלים, מי שהכיר אותו, חסיד צלונים, ראש ישיבה גדול ומקובל גדול, בספר שלו בית גנזי, סדרה מומלצת, יש לו ספר שלם על עניינים של בית המקדש וכיסופים הקודש. בשתי משניות אחרי המשנה שקראנו במקור א', אומר לנו רבי שמעון בגמליאל, שלא היו ימים טובים לעם ישראל, כמו 15 באב ויום הכיפורים. והגמרא אומרת, למה יום כיפור זה כזה יום טוב? כי זה יום מחילת עוונות, אבל גם יום של קבלת הלוחות השניים. כמובן שהדברים תלויים אחד בשני. כלומר, יום קבלת הלוחות זה הסימן, או הסיבה, לא משנה עכשיו, בעיקר הסימן אני חושב, למחילת העוונות האולטימטיבית. כלומר, כל העניין של יום הכיפורים, היום הגדול בשנה, כן, שממש כאילו שבו נכנסים לקודש הקודשים, כל זה הוא רק בגלל שהוא לוחות שניים. אז קל וחומר, או בן בנו של קל וחומר, מה היה אמור להיות י"ז בתמוז, שזה יום קבלת לוחות ראשונים? תראו במקור ב', ופה אני חוזר לבסיס של י"ז בתמוז, והבסיס של י"ז בתמוז הוא בתחילת חומש הגאולה, הוא לא בכי תישא, הוא בשמות פרק ג' בכלל. ויאמר כי יהיה עמך, אני מדבר על מעמד הסנה, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את אלוהים על ההר הזה. אז מרבים לצטט בעלי הדרשנות והרמז, תעבדון, תעבדון, נון, תספרו 50 ימים מיציאת מצרים, ויש לנו מתן תורה. אבל רש"י, ורש"י הוא פשטן. רש"י מסביר אחרת. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר במעמד הסנה, תספרו, תעבדון, עד שתגיעו למקום הזה, מה אומר רש"י, מקור ג', וששאלת, מה הזכות יש לישראל שיצאו ממצרים? דבר גדול יש לי על הוצאה הזו, שהרי עתידים לקבל את התורה על ההר הזה לסוף 3 חודשים שיצאו ממצרים. רגע, רגע, רגע. אמרנו מקודם, לכאורה, כולם יודעים מה הגננת, נכון? מה אנחנו יודעים? תספרו 50 יום, וספרתם לכם 50 יום, מקבלים את התורה. אז למה רש"י אומר שקבלת התורה זה 90 יום אחרי יציאת מצרים, ולא 50 ימים? רש"י אומר, לקבל את התורה. אלא שפה רש"י מתכוון שקבלת התורה באמת, זה לא במתן תורה, זה לא בו' בסיוון, או בה' או בז', לא משנה מה התאריך. קבלת התורה באמת זה בי"ז בתמוז. קבלת התורה זה שמשה רבנו אמור לרדת עם לוחות שכתב מעשה אלוהים, עם הלוחות הראשונים. כי חג מתן תורה זה משמע אוזניים. ואנחנו מקובלנו לומר, כן, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים, הוצאנו ביחידה אומרים, טוב מראה עיניים מ-8200, נכון? ומתן תורה בשבועות זה רק הדרגה התחתונה. יש צדדים ששמיעת האוזן גבוהה יותר, אבל יש צדדים שאורות העיניים גבוהים יותר. ומי שמונח בערים מבין את העניינים האלה. ולכן, עדיין ניתן להקשות, הרי בני ישראל זכו במתן תורה לפנים בפנים, הרב מסגיר את התורות של הרמח"ל ושל הרמ"א מפנו, בדברים האלה. הם זכו לכלות הנפש, לנפשי יצאה בדברו, ואלמלא מלאכי השרת שמחזירים את נשמות ישראל שפרחה נשמתם, אז איך אפשר להגיע, להבין שתיתכן מדרגה שהיא יותר גדולה ממתן תורה ושזה י"ז בתמוז? ופה אני רוצה לדעת על עיקרון שיוצא לי לומר אותו הרבה, גם בשיעורי התנ״ך ובכלל בעבודת השם, וזה נכון, גם לקראת היציאה שלנו עוד מעט לבין הזמנים. יש שתי בחינות של התעלות בעבודת השם. יש בחינה של מי יעלה בהר השם, ויש את הבחינה של מי יקום במקום קודשו. לעלות בהר השם, להפיל הפסגה, זו דרגה נפלאה, אבל היא יכולה להיות רגעית, היא יכולה להיות חד פעמית. אבל לזכות לדרגה של מי יקום במקום קודשו, שזה אומר לא רק להפיל הר, לשים שם גנרטור ודגל, ולבנות שם בית קבע ולהישאר שם. זה כבר משהו אחר לגמרי. כל אחד זוכר אולי פעם בשנה, פעם בחיים, לתפילה של מי יעלה בהר השם. אבל כל יום, כל יום, את הכבש אחד תעשה בבורר, אתם יודעים בין הארבעים, זה לא סתם פרשת פנחס, קורבן התמיד, זה הרבה יותר קשה, זה מי יקום במקום קודשו, ותמיד, קורבן התמיד, הוא לאין ארוך עליון ונשגב יותר מקורבן המוסף. למרות שעושים ביג דיל משליח ציבור מוסף, לא, שליח ציבור שחרית, זה הרבה יותר גדול. זה כמו ההבדל בין מי שעושה שנה של רבק, שבעה שמונה דפים ליום מסיים את השס, או מי שכל יום במשך 7 שנים ו-4 חודשים, היום זה חולין סמך ג' עושה את הדף היומי או את המרדף היומי, זה בעיניי הרבה יותר מרשים. ולכן, זו הייתה הבטחה של הקדוש ברוך הוא שמשכנעת את משה עוד במעמד הסנה. בוא תהיה שליח, למה? כי הוא יודע שמשה רבנו לא יסתפק ב-50 ימים, כי זה מי יעלה בהר השם. משה רבנו, בחיר האנושות, יודע להעריך את המי יקום במקום קודשו. את הבחינה של 90 יום אחרי יציאת מצרים, שזה י"ז בתמוז. הוא אומר לו, חכה, תספור 3 חודשים. ואז בני ישראל יזכו למי יקום במקום קודשו. זה לא חוויה רגעית של מחולות, של אקסטזה, של שירת ויעתיו, שאהובה עליי באופן אישי מאוד. אלא זה תפילת שחרית של י"א בתשרי. של כל יום, לא משנה מה תאריך. והטענה הזו של משה, שהוא מסרב להסתפק, במי יקום, מי יעלה בהר השם, אלא רוצה את המי יקום במקום קודשו, כבר בברית בין הבתרים מצאנו טענה דומה אצל אברהם אבינו, במה ידע כי ירשנה. אחרי הקדוש ברוך הוא מבטיח לו לברך ייתן את הארץ הזאת, אבל מבחינת אברהם זה לא, זה מי יעלה בהר השם, אני רוצה יקום במקום קודשו, אני רוצה ירושה. ירושה זה דבר שאין לו הפסק, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? פסוק תמוע. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. יש צורך בגזרה שתזכך את בני ישראל מכל הסיגים, מכל הקליפות, ורק אז שהם יגיעו לארץ ישראל, זה לא יהיה כמי יעלה בהר השם, אלא מי יקום במקום קודשו. ואז משה טוען, בכלל כתוב ברוך הוא בסנה, רגע, אבל לא תמו 400 שנות זיכוך. איך הם יגיעו למי יקום במקום קודשו? אומר לו, וזה לך עוד כאן אוכי שלחתיך, שרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה, לסוף 3 חודשים שיצאו ממצרים. כך אומר רש"י. אז רק בי"ז בתמוז היינו אמורים לקבל את התורה שהיא חקוקה על האבנים, וזה יחדיר בנשמות שלנו, נשמות בני ישראל, את החקיקה על לוח ליבם, כותבם על לוח ליבך, של מי יקום במקום קודשו. הנתיבות שלום מביא בשם המהר"ל שיש שלוש רמות של אמונה. יש לנו את אמונת השכל, אמונה הכי נמוכה, אחרי זה אמונת הלב של הרגש, ואחרי זה יש אמונת האיברים. אמונת האיברים זה מה שכבר העצמות שלך, זה חקוק. שאתה חי את זה, אתה לא רק מדבר או מרגיש, אתה פשוט חי את זה. וזה מה שהיה צריך להיות לוחות ראשונים, שיחקק בכל הנרנחי שלנו, נפש רוח נשמה היחידה, את המי יקום במקום קודשו, את הלוחות האלוקיים. לכן זה נקרא לוחות ברית. ברית זה משהו פרמננטי. אני נולדתי ערל, כעבור 8 ימים במוהל, טק, זהו, אני לא יכול לחזור להיות ערל, כי זה פרמננטי. וזה מה שהיה אמור להיות בי"ז בתמוז, התקשרות בקדוש ברוך הוא באמצעות התורה, הלוחות הראשונים, בתורה של לוחות הברית, לא לוחות השניים, לוחות הברית. ברית זה לא הסכם שכלי, זה גם לא הסכם רגשי, זה ברית נישואים. חברתך ואשת בריתך. וזה סקלו במקור ד', מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה לפני מתן תורה בפרק י"ט, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. אם תשמעו בקולי זה מי יעלה בהר השם, אבל אם ושמרתם את בריתי זה מי יקום במקום קודשו. כי במתן תורה בני ישראל הגיעו לדרגת מלאכים, אבל במחילה מלאך לזון די יצירה. יש שיר שאני לא אוהב, הנער הזה עכשיו הוא מלאך. מה זה מלאך? ישראל זה זון די אצילות. יהודי זה הרבה יותר ממלאך, יש גם מלאכי חבלה. יש פה הרב שלך הוא מלאך, תלוי איזה מלאך, יש חבלה. ויש כאלה שהם צדיקים, לא פשוט. אבל אם היינו מקבלים את התורה בי"ז בתמוז, אז לא היינו במקום של מלאכים, היינו בני ישראל, ברית קודש. לפי חז"ל בתנחומה, תכלית הבריאה זה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. הרבי מקוצק מדבר שהשמיים שמיים לשם, והארץ הייתה לבני אדם, כדי שיעשה מהארץ שמיים. ולכן, אם במתן תורה הייתה התעלות לשמיים, מבחינה שממית, משה עולה. התכלית של י"ז בתמוז זה דירה בתחתונים, שמשה יורד עם הלוחות אלינו. וזה דירה בתחתונים, זה משהו גשמי, רוחני, מוחשי. אז מהי נקודת הכשל? מה קרה? צריך להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מדרגה לדרגה, חייב להגיע שלב של היעדר. כמו בעלייה בסולם, כמו שאתה רץ, אתה לא יכול להיות על הקרקע כל הזמן. צריך להשתחרר, יש נפילה ומתקדמים. יש וקטור של מומנט של תנועה. ובין דירה בעליונים לדירה בתחתונים צריך ימים של הסתר, של היעדר פנים, מציאות שמבטלת את כל המציאות הקודמת, כדי שנוכל להתחיל מחדש. כמו המורה שמגיע מבבל ארץ ישראל ומתענק, הוא יודע שכל מה שהוא למד עכשיו בבבל, זה לא יעזור לו, זה רק יפריע לו. ולכן, כמו שזרע באדמה, הוא לא נובט מיד, ואם תפתח כל רגע מה קורה, הוא לא יצמח, צריך להירקב ולצמוח מחדש. דווקא ביום האחרון של 40 הימים שמשה עולה לקבל את התורה בהר סיני, שהם התחילו ב-50 ימים יציאת מצרים, דווקא אז יש הלם והסתר פנים גדול מאוד. למה? כדי שבני ישראל יוכלו לקבל את השדרוג החדש, הם כבר לא מלאכים, הם בני ישראל. הם כלי ללוחות הברית, הלוחות הראשונים. וזה ממש מזכיר מה שרבנו כותב במעשה מעבדת בת מלך, שבדרך כלל מקובל לנו מהרב ראם שזה לאלול. אני רוצה להציע פה שזה סיפור לי"ז בתמוז. אתם מכירים את הסיפור, אני מביא פה רק כמה שורות מהאמצע במקורי. ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה, ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם. ותכף שאכל התפוח נפל וחטפו שינה. והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה משרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל, ואני מדלג. והלך לשם ומצא אותה והייתה מצטערת לפניו מאוד, כי אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אומנם שלא לאכול בדבר קשה מאוד, ולכן, מה תעשה עכשיו? תשוב, נבחור לך מקום, ותשב שנה כלל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין. כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה אחרי, ביום האחרון היה הולך לשם, וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים, והמראה אדמומית והריח של יין, והלך וטעם המעיין. ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה, אני מדלג קצת, והייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. והתחילה לקבול עליו אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיה לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי. בשביל זה אותו היום שהיה יכול להוציא אני ואיבדו. והייתה בוכה מאוד על זה כי יש רחמנות גדול עליו ועליי שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. אין מתנות חינם. חומר שלום חנוך, מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם. ולכן לפני כל השגה צריך היעדר. או בשפה הקבלית, לפני ייחוד צריך דורמיתה. שהיא לא דבר רע. היא תאפשר את הנפירה ומעבר מאחור לאחור לפנים בפנים. וכגודל הציפייה, גודל האכזבה, י"ז בתמוז, תוכנן להיות התכלית של יציאת מצרים, תוכנן להיות פסגת ההשגה של האנושות, שכל תכלית הבריאה. זה היה אמור להביא אותנו לדרגה של תשבו, כן, תדורו, אבל בדירת קבע, לא בדירת הרי. ובמקום זה, חטא העגל. כלומר, בני ישראל ניסו לשחזר את הריגוש, את הריגוש של מתן תורה, שזה השגה רגעית של מי יעלה בהר השם. שהם זכרו מלפני 40 יום, אבל הם לא ידעו שהם נכונים לדרגה שטובעים מהם, דרגה גבוהה יותר, של מי יקום במקום קודשו. אני מזכיר, כל מעלת יום כיפור זה צל קלוש, זה הד חלש של מה שהיה אמור להיות בי"ז בתמוז. עדיין בכיפור יש לנו כניסה לפני ולפנים, ושחוטי חוט את השעירים, וגילוי אהבה שהזהורית מלבינה, וזה עדיין כלום. לעומת מה שהיה צריך להיות בי"ז בתמוז.
אם בי"ז בתמוז היה את כל מה שאתה מתאר כל כך יפה, מה היה ביום כיפור?
רגע, רגע. אני אענה בקצרה, אבל נגיע לזה. צריך לדעת, אנחנו פוסעים פה עכשיו פתח לשיעור שלא ניכנס אליו, שצריך עיון על מועדי ויקרא. בחומש שמות לכאורה אין לנו חגי תשרי. חגי תשרי הם חידוש של אחרי חטא העגל. ואפשר לעשות פה עכשיו שיעור איך בעצם כל העניין של ראש השנה וכיפור וסוכות ושמיני עצרת זה שחזור של מתן תורה, זה נושא לשיעור אחר. אבל ודאי וודאי שבחומש שמות אין צורך ביום כיפור. אני רוצה להציע שיש צורך ביום כיפור, אבל עוד מעט נגיע לזה. אז יוצא לנו להבין כמה איבדנו ביום הזה. כמה כולנו משוועים, בטח בשלוש השנים האחרונות, ליציבות. ליציבות, אפילו לא לפסגות, ליציבות. לרוגע. וכל החמישה דברים שהראו בעקבות שבירת הלוחות וגם תשעה באב, כי למלך את העגל, כנראה, שלא בטוח שצריך תמידים. אני מניח שכן, בגלל פרשת תצווה. אבל ודאי שמוספים לא צריך, כי זה אחרת. כי הכל חקוק בתוכנו, כל אחד הוא בית מקדש בעצמו. ובטח שאויבינו לא היו יכולים להבקיע את החומה. וכן זו הדרך. אז מה העבודה? אני רוצה לסכם הלכה למעשה. מה העבודה היום? ופה אני חוזר לתחילת סיפורי מעשיות, לאותו סיפור שהתחלנו. אתם מכירים שהלא טוב ייקח אותה, לא עלינו, ואז המשני למלכות, נכון, המשנה למלך מגיע, והוא רואה אותה, מקור ו', אתם יכולים לראות, הציצה המלכה וראתה אחת ששוכב בזווית והכיר אותו, ועמדה מכיסה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי, ישיב להן, אני מכיר אותך, את היא בת המלך שנאבדה. שאל אותה, איך באת לכאן? וישיבה באשר שאבי המלך נזרק לפי הדיבורו וכו' וכו'. וסיפר לה שאבי המצטער מאוד והוא מבקשה כמה שנים ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? אמר לו, אי אפשר לך להוציא אותי. כן, תבחר מקום, תשם שנה, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי וכו'. אני לא מבין. תארו לעצמכם, כוח של הימם, מגיע לחאן יונס, לטטק א', ב' או ג', מוצא שם שבויית ישראל פדויה, שמשמרנו מעבר עליה, אני אומרת לו, לא, 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 תחזור בעוד שנה, אני חושבת שאתה לא מתגעגע מספיק. מה זה? איך יכול להיות? והתשובה היא מאוד פשוטה. סליחה. במי מדובר? מדובר בבת המלך. במלכות. מה אתה חושב? שאתה יכול לבוא להוציא אותי כמו קבלן משנה, פרילנסר מהאום? טוב, בואי, 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 סליחה. אתה לא עושה טובה לאבא שלי, ואתה לא עושה טובה לי. אם אתה בא מבחוץ, אתה רוצה להוציא אותי? אז במשך שנה שלמה, מה תעשה? תתגעגע. או בעברית מדוברת, תהפוך את זה לסיפור של עצמך. אתה לא עושה טובה למישהו. זה בשבילך. זה הסיפור שלך ושלי ושלנו. ולכן רק תתגעגע, ואז תחלט אותי לא בשבילי, אלא גם בשבילך, ובעיקר, בעיקר בשבילנו. ורקעה ככה אפשר לפדות את בת המלך. וכל התכלית של הגעגועים והכאב והתענית זה בעצם לייצר הזדהות. וכל עוד אין הזדהות עם הכאב, עם מה שהיה ומה שיכול להיות, לא נזכה לגאולה שלמה. גאולה שהתכלית שלה זה לא ריגוש, אלא יציבות, מי יקום במקום קודשו. יש איזה נפקא מינה להלכה, הלכה בתור תלמיד, הרב ראם דיבר על זה הרבה, על המהלך של הרב סולובייצ'יק, שבהלכות אבלות יש מהלך, נחזור לו בקצרה, מהחמור והכבד אל הקל והמנהג. יש עד חימום, יש ענינות, איסור כמצוות עשה, יש אבילות שבעה עם איסור תלמוד תורה ותשמיש, יש אחרי זה 30, י' חודש, תום שנת האבל, יורצייט פעם בשנה. האבלות על החורבן לצערנו היא אבלות ישנה, מסביר הרב סולובייצ'יק, ולכן כדי לפתח את התודעה מתחילים מהקל אל החמור, אז לא שומעים מוזיקה, ולא מתגלחים, ולאט לאט כל הדברים. ועד פה דיברתי מהשכל, עכשיו אני רוצה לסיים בעיקר דיבורים מהלב. קיימלן שכל דור שלא נבנה בימיו כאילו חרב. ולכן זה לא אבלות ישנה. זו אבלות חדשה. אני רוצה לחזור איתכם שלוש שנים, ארבע שנים אחורה. שנת תפשין פי ג' יום אחרון של חנוכה, הרב דרוקמן מסתלק. בעיניי, הרב רם, שנינו גדלנו על הרב דרוקמן לגיל אפס, זה הפרש של שנים כמובן, אוהב ישראל של דורנו. אוהב ישראל לא בדיבורים ולא בסטיקרים, באמת, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ממש אני זוכר את זה, שבועיים אחרי ההסתלקות של הרב דרוקמן, התחיל בלגן. לא עם הגויים! בלגן בתוכנו, תהומות של פילוג, של שנאה, כן רפורמה, לא רפורמה, דברים מגעילים, דוחים, בזויים. והתחיל פילוג מאוד כואב ומאוד פוצע. ושיש פילוג מגיע עמלק. עמלק מסופר עליו בשלוש פעמים בתורה. פעם הראשונה, פרשת וישלח. כל המשפחתולוגיה של עשיו. התברר שהוא נכד, נין וכו'. פעם השנייה שהמלאק מופיע, זה בפרשת בשלח, וילך עם ישראל ברפידים. פעם השלישית שהמלאק מופיע, זה בפרשת, פרשת שלח, ויקום ויקטום הקלני והמלאקי אז בארץ, עם המעפילים. המלאק מופיע בפרשת וישלח, בפרשת בשלח, בפרשת שלח. שלושת הפרשיות שמה עניינם? שליחות. והמסר פה הוא פשוט. גם עמלק הוא שליח. עכשיו שליח למה? מה השליחות של עמלק? כי עמל בן עמדת הגגי צורר כל היהודים. השליחות של עמלק זה להיות צורר כל היהודים. בפשטות צורר, איש צר, אויב. אבל מה זה צורר? אם אנחנו מפורדים, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, לא בין העמים, בתוכנו, בתוכנו, בתוך המשפחה. אז מגיע עמלק חיצוני, והוא צורר אותנו, הוא הופך אותנו לצרור אחד, למשפחה אחת. אז מגיע המלאק בשמחת תורה תשפ"ד, ומזכיר לנו שאנחנו מפוזרים ומפורדים, לא בין עמים בתוכנו, אז יש בלגן. איך אומר השפת אמת? שלא אחד בלבד, שאנחנו לא מאוחדים, אז עמד עלינו לחלותינו. פעם הגיעו לרבי מצאנז קלוזנבורג נתניה, בעל הדברי יציב. הגיעו אליו פוליטיקאים, שנות ה-70, עסקנים, להחתים אותו, איזשהו קרוז, משהו נגד. הוא פלט הנחה ואמר, איך אני מתגעגע לאושוויץ. עכשיו תבינו, הוא איבד אישה, 11 ילדים ואת כל עולמו, כל החסידות והכל. הוא הקים הכל מאפס. הם שאלו אותו, יכול? אז הוא אמר ככה, לדבר, אני מקריא לכם, לדבר אחד אני מתגעגע בשואה. כשצעדנו יחד בצעדת המוות, היינו כולנו מגולחים. צעדנו אחד לצידו של השני, אף אחד לא ידע אם זה שצועד לצידו הוא ליטאי, חסיד, דתי או חילוני. אף אחד לא ידע בכלל שאני רב. שילמנו זרועות אחד בשני, כדי להתחמם יחד בקור המקפיא ולשבור על חום גופו של השני. רק לזה אני מתגעגע. היום זה 1,000 ימים בדיוק. מאז שהתחילה המלחמה. 1,000 ימים. ואנחנו עדיין מפורזים, מפוזרים ומפורדים בתוכנו, לא בין העמים. מה זה אומר להלכה? אמרתי. האבלות על החורבן היא אבלות חדשה. אבל שלא נתייאש מזה. שלא נחזור למעשה עבדת בת מלך, חלילה. אלא נחזור לסוף של עבדת בת מלך. אחרי כל התלאות והנפילות והיאושים, מה כתוב? בסוף הוא מוציא אותה. איך שהוציאה לא סיפר, אבל בסוף הוציאה. ולכן מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? קודם כל, נקי כפיים ובר לבב. מה זה דור, דור ודורשיו? דור שכל העניין שלו זה לבקש את השם. ואז בסוף גם נגיע, שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. אז השתדלתי להסביר היום טיפה מה היה אמור להיות י' ז' בתמוז. יש לנו עכשיו 21 ימים שכל רודפי הישיגו בין המצרים, ימים מסוגלים. כדי שנזכה למי יקום במקום קודשו, ולא לשכוח שאיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה, וזה התפקיד שלנו. אז אם הרב רוצה להגיב, או...
א', יישר כוח, יישר כוח גדול מאוד, אני מסכים איתך, כל הדברים שאמרת, אני לגבי יום כיפור, לגבי יום כיפור, לעניות דעתי, אם היינו זוכים בי"ז בתמוז למי יקום במקום קודשו, אני לא מסכים שלא היה חודשי תשרי, הם היו אחרים. הם היו אחרים, יש הבדל. ואז מה היה יום כיפור? יש שאלה שאני חושב עליה עשרות שנים. הרי מה מפנו אומר? שאם משה רבנו היה יורד עם הלוחות, איפה הלוחות היו? בידיים. הלוחות השניים, איפה הם היו? הוכנסו לארון. והרמ"א מפנו ממשיך ואומר, אם הם היו בידיים של משה, הוא היה ממשיך ונכנס לארץ ישראל, ומקביל לזה שהארון היה יוצא למלחמה. והוא לא אומר, אבל אני אומר את ההמשך, ואני חושב שהוא מסכים עם זה, ואז ארץ ישראל הייתה נכבשת ללא מלחמה. כלומר, זאת מדרגה אחרת אם משה היה נכנס. אבל תמיד הטריד אותי, יפה מאוד, הלוחות בידיים של משה, כל הזמן הוא בידיים של משה, הוא הולך לשעוד, הוא הולך, מה זה הלוחות בידיים של משה רבינו? מה זה הדבר הזה? ולא היה הלוחות בארון? לא היה, אז אני חושב שלוחות בידיו של משה היו קודם כל בידיו של משה, ואחר כך ביום הכיפורים הם היו נכנסים לארון. כלומר, יום הכיפורים הוא היה צריך להיות המי יקום במקום קודשו במדרגה הגבוהה ביותר, זה מה שהיינו יכולים לזכור. לא היינו זוכים לי"ז בתמוז, אז היינו זוכים. אחד הדברים שאותי מטרידים תמיד בבין הזמנים, אני חושב שצריך בין הזמנים, צריך התחדשות, אבל בין הזמנים תמיד תקוע באמצע. תמיד תקוע באמצע. בין הזמנים של אחרי פסח, מה הוא? מתחיל ספירת העומר, כולם בבית, העגלה נוסעת, מגיעים באמצע ספירת העומר, קופצים על העגלה באמצע. זה ממש פגוע. אנחנו יודעים שמעשרה באב עד ראש השנה כמה ימים יש? נו, תעשו חישוב. מה? זה לא 50, כי אתה סופר גם את עשרה באב. בעשרה באב נשרף הבית. 49 יום. מה זה 49 יום? זה עולם של הכנה. כלומר, חורבן הבית, אז נולד המשיח. ומי י' באב מתחילים 50 יום של ספירת העומר עד ראש השנה על מנת לברוא עולם חדש. גם פה צריך לשאול את אותה מתודה נפלאה שהרב חסדאי אומר, מה היה קורה לו היה בי"ז בתמוז מה שהיה? מה היה תשעה באב? אין לי ספק, המגיד ממזריץ' אומר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, בין המצרים זה זמן של השגות גדולות. כמה ימים זה בין המצרים? מה? 21. מה זה 21? זה אותיות התורה. כלומר, יש לנו יכולת, בשלוש השבועות זה זמן של עיבור, זמן של עיבור, כשיורדת תורה עדיין צריך, יש תהליך. ואז היה תשעה באב. ואני חושב שלו לא היה נחרב הבית, גם היה 50 יום, אבל זה לא היה 50 יום אחרי חורבן, אלא זה היה 50 יום לברוא עולם חדש אחרי מה שירד לעולם. ואז ראש השנה הוא היה באמת יום שבו אתה נגלית בענן כבודך, אחרי שיש את הגעגועים ויש את כל הדבר הזה. יהי רצון שנזכה להשגות גדולות בשלוש השבועות, ולגעגוע של 49 יום לקראת ראש השנה, ושבין הזמנים יהיה חלק אינטגרלי מתהליך גדול, 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 גדול. וישר כוח גדול לרב חסדאי, נהניתי מאוד.